שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום שני של השבוע, ואנחנו איתן אבריאל וגם סמי פרץ. שלום סמי פרץ.
שלום איתן.
על אף שישראל נמצאת בשבוע שלישי של סגר, ולמרות מספרי המתחסנים המרשימים, הימים האחרונים מראים סיעים של תחלואה קשה ותמותה שלא היו כמותם מאז תחילת המגפה. מתמונת המצב שהפיץ אתמול משרד הבריאות עולה כי המציאות גרועה יותר מרוב התחזיות והמודלים שניסו לצפות את מספר החולים שהתווספו בשבועיים האחרונים. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תפרט את הנתונים ותגלה גם מה כתוב בהסכם החיסונים בין פייזר לבין מדינת ישראל.
בינתיים בבורסה נראה שהפצצה שהטיל בנק ישראל על שוק המתח ביום חמישי עם ההחלטה לרכוש 30 מיליארד דולר השנה ממשיכה לעשות את שלה. השקל שוב יורד הבוקר ובמקביל אנליסטים וחזאים מתחילים לשנות את ההמלצה שלהם לגביו. אסא ססון, כתב שוק ההון, יעדכן מהשווקים וגם יספר על השנה המצוינת של קרנות הגידור הישראליות.
האם המיזוג האפשרי בין פסגות לבין אלצ'ולר שחם עשוי לפגוע בתחרות במשק? אז בארצות הברית פורסמו בשנים האחרונות מחקרים המראים שריכוזיות בניהול ההשקעות פוגעת בתחרות בכל מיני ענפים ולא רק בנושא של ניהול השקעות, אבל לא ברור אם האפקט הזה קיים בישראל. אנחנו נדבר על המחקרים הללו.
וועדת החוקה של הכנסת תדון היום בצו שמכיל את החוק על איסור הלבנות הון גם על גופים שעוסקים בסחר במטבעות וירטואליים. המהלכים מהסוג הזה תורמים מצד אחד להגברת הלגיטימיות של שימוש במטבעות כמו ביטקוין וגם ליכולת של הרשויות להתחקות אחר הפעילות הפלילית שנעשית באמצעותם, אבל מצד שני יש גם חשש שהמטבעות הווירטואליים יאבדו מהקסם שלהם כערוץ לביצוע פעולות דיסקרטיות. אנחנו נדבר גם על זה, אנחנו מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
שלום,
היי סמי.
אהלן. כתבת הבריאות כמובן. אז תראי, מתמונת המצב שהפיץ אתמול משרד הבריאות, אנחנו מגלים שהמציאות בפועל של התחלואה, של החולים, של המונשמים, של החולים קשה, הרבה יותר גרועה מהתחזיות והמודלים שהיו להם רק לפני מספר ימים ומספר שבועות, על פי הערכות שלהם של נכון. תוצאות הסגר השלישי. אז נתחיל מזה, איפה פה התקלה?
שאלה מורכבת ואין עליה תשובה אחת. אני מניחה שזה מכלול של גורמים. קודם כל, סגר, אתה לא יודע בדיוק איך אנשים יתנהגו ואיך הוא ישפיע, זה נורא תלוי בדברים האלה. אבל אנחנו כבר במציאות קצת אחרת מסגר אפקטיבי או לא, אנחנו כבר במציאות של וריאנטים חדשים שנכנסו לישראל. המוטציות, נכון, שבעצם על פניו נראה שגורמות להדבקה הרבה יותר מהירה וקלה. וזה בעצם מעלה את מספר המאומתים, וגם בתוצאה מכחים את מספר החולים הקשים, כאחוז מהמאומתים. אז יש פה את זה, יש פה את עניין החיסונים, שאולי המודלים הניחו קצת מוקדם מדי ואופטימי מדי את ההשפעה של החיסונים, וזה עדיין לא בדיוק נראה. הכל קשור בהכל, אבל באמת בשורה התחתונה, אם אנחנו רגילים תמיד להגיד שהמודלים פעם היו פסימיים מדי וגררו אותנו לצעדים אולי מוגזמים, זה ממש לא מצב כרגע. כרגע המציאות יותר גרועה מהמודלים.
אולי זה קשור פשוט לאכיפה מאוד ירודה וסלקטיבית. אותי עצרו השבוע לדעתי פעמיים במחסומים משטרתיים ושאלו לאן פניי, אבל יכול להיות שיש הרבה מאוד מקומות שבהם התחלואה היא מאוד גבוהה וששם אין נוכחות משטרתית, אז אולי גם זה אחד ההסברים.
נכון, אנחנו רואים את התמונות. אני לא יודעת להגיד סטטיסטית כמה זה נפוץ, כל מיני בתי ספר חרדים פתוחים, ואתמול ראינו איזה טיש כזה גדול עכשיו בטוויטר היום רץ עם המון המון מתפללים בלי מסכות שקופצים ורוקדים שם במקום סגור. אני לא יודעת כמה זה אנקדוטלי, אין לנו נתונים לדעת. אנחנו כן יודעים שהסגר המהודק שהתחיל בעצם לפני ביום שישי שעבר, הוא באמת יותר רציני. כמובן שיש את ההבדל הגדול שבתי ספר סגורים, שזה מבדל מאוד משמעותי. אנחנו כן רואים שיש הרבה יותר אכיפה. אין ספק שיש פה אירוע שונה מהסגר המחורר שהיה קודם. אני אגיד את זה אחרת, אפשר להגיד למרות הסגר התחלואה עולה, ואפשר להגיד גם מי יודע איך הייתה נראית עכשיו התחלואה לולא הסגר. זה גם שאלה שאפשר לשאול אותה.
בואי נחזור רגע לנושא של החיסונים. את גם אמרת שדיברת עם פרופסור רן בליצר, שמתבטא הרבה בעניין, גם הופיע אצלנו לא מעט פעמים כאן בתוכנית. מתי בכל זאת אנחנו אמורים להתחיל לראות איזה שהם תוצאות של החיסונים על שאר הנתונים, מהדבקה ועד תמותה?
אני חושבת שזה אז הוא צופה שבשבוע, שבועיים הקרובים, כבר נתחיל לראות את זה ממש בנתונים של התחלואה הקשה, ומן הסתם זה תמיד עוקב גם עם התמותה, קרוב לתמותה, ובסך הכל הוא אופטימי.
בגלל העובדה ששיעור המחוסנים בקרב אוכלוסיית ה-60 פלוס הוא מאוד גבוה, זה בעצם המקור לאופטימיות?
הוא מאוד מאוד גבוה, וגם בגלל שהם עשו את הנישור ניתוח ביניים כזה, כבר לפני משהו כמו שבוע וחצי, וראו שבסך הכל המציאות כן קרובה למה שראו בניסוי של פייזר. שוב, אנחנו דיברנו ארוכות על זה שהנה אנחנו בחיים האמיתיים, בעצם הניסוי של פייזר הוא ניסוי מאוד בתנאים מושלמים, כן? זה ניסוי מבוקר, עם 40,000 נסיינים. עכשיו אנחנו בעולם האמיתי, ועולם האמיתי זה עולם של תורים, תורי ענק בתור שאנשים מתבקים בתור, ושרשרת הקירור, ואיך מזריקים את החיסון, ומסות כל כך גדולות של מתחסנים. וכמובן, כמובן, יש לנו קבוצות הרבה יותר גדולות של אוכלוסיות בסיכון מאשר היו בניסוי של פייזר. אנחנו בעצם עוברים מעולם של 40,000 נסיינים של פייזר לעולם של 2+ מיליון ישראלים שהתחסנו עד היום.
כן, אפרופו פייזר, את יודעת, אנחנו מסתכלים על מה שקורה לנו בעולם הפרטיות שלנו, אני חושב שבשנה האחרונה היא נדרסה ונגרסה מכל כיוון כן. אפשרי. נכון שאנחנו מוותרים על הפרטיות הזו כשאנחנו משתמשים בווייז ובגוגל ובכל מיני עזרים טכנולוגיים אחרים, אז גם איכוני השבק וגם עכשיו ההסכם הזה עם פייזר בעצם הופך את הגיליון הרפואי שלנו לשקוף לחלוטין לחברת התרופות.
לא, רגע.
אז הגיעה השאלה.
זה לא מדויק.
עד כמה זה נכון? עד כמה צריך לדאוג מזה?
אוקיי, אז באמת אתמול משרד הבריאות עשה אקט יוצא דופן, תחפרגנו את זה אולי, שבעלה את ההסכם המקורי עם פייזר, את החלק של שמדבר על שיתוף המידע, אחרי באמת שהייתה סערה מאוד גדולה וביקורת מאוד גדולה, אחרי שנתניהו הכריז שאנחנו בעצם מדינת מודל, והתחיל דיבור על זה שבעצם מכרו את המידע שלנו לפייזר תמורת חיסונים. דיברתי עם כל מיני אנשים, מומחי פרטיות וכולי, מומחים במדינה ציבורית על ההסכם הזה. הדעות חלוקות. יש אנשים שאומרים, זה באמת המעט שמדינת ישראל יכלה לתת עבור הספקה שוטפת של חיסונים, ובעצם לא נותנים פה הרבה יותר באמת מהפרטים שמתפרסמים כל יום לציבור בטלגרם של משרד הבריאות. אבל יש גם מומחי פרטיות שקוראים את האותיות הקטנות ואומרים, זה לא סתם הסכם על העברת מידע, זה ממש מחקר לכל דבר, יש פה כמה מאפיינים של מחקר, עולות כל מיני שאלות לגבי איך יעשו את ההתממה ואת האנונימיזציה.
כן, אבל זו נקודה מרכזית, זאת אומרת, גם בהסכם כך כתוב וגם בלוגיקה של הדברים, בשום שלב אף פרטים מזוהים של אדם מסוים לא אמור להגיע לפייזר, לא שם ולא תעודת זהות ולא...
אבל אתה יודע, מומחי פרטיות יגידו לך שכבר הוכח בהרבה מחקרים מאוד גדולים,
שלא קשה לחלץ את האנשים, כן.
נכון. ומעלים שאלות על איך בדיוק, ככה נסתכלים על האותיות הקטנות והם מודאגים. הם גם, יש עוד טענה שבעצם אם זה מחקר, אז היה צריך, הממשלה הייתה צריכה לשמור לבעלת הלסינקי העליונה, בעצם לקבל אישור על מחקר, מה שלא נעשה. זה משהו שאני מניחה שיעסיק אותנו ככה בזמן הקרוב.
אני מודה אגב שזה פחות מטריד אותי מאיכוני שבק, כי איכוני שבק באמת מסתכלים לך איפה אתה נמצא, איפה היית, מה הלכת וכו'. ודאטה רפואי, אז אני אומר בסדר, אוקיי, אז נגיד שהם ידעו שאצלי במשפחה יש סכרת וקולסטרול ומה לא, ויעשו עם זה הצלבות לגבי ההשפעות של החיסונים.
הם לא יחפשו את סמי פרץ.
אבל הם גם לא יחפשו אותך, זה בדיוק העניין. לא עובר השם של סמי פרץ, יש איזשהו מספר אנונימי כלשהו, אתה לא, בשום שלב לפי ההסכם, לא אמור הנתונים, לא אמורים הנתונים האישיים שלך להגיע לפייזר.
בואו נקווה שהניסוי בכל זאת יסתיים בזה שבאמת ישראל תהיה מהראשונות שיוצאת מהקורונה בעולם.
נחיה ונראה, למרות שיש לא מעט מומחים שאומרים שחסינות עדר אנחנו עדיין לא נצליח להשיג פה.
חסינות עדר, אנחנו מאוד רחוקים ממנה, ולו בגלל שלא מחסנים פה ילדים. בואו נזכיר את זה, שיש פה 30%
מהציבור
זה ילדים, ילדים לא מתחסנים כרגע, אין שום סיכוי להגיע לחסינות עדר.
בגלל זה מדברים גם על לחסן ילדים בגילי מתחת ל-16, 12 עד 16.
כן, פייזר עושה עכשיו מספר על ילדים מגיל 12 ומעלה, לפי כל הערכות תוך זמן מסוים, אני נוכל לנקוב בזמן, אבל בעתיד הלא מאוד רחוק כנראה יחסנו ילדים, ואין שום דרך בעצם למגר את המגפה בלי לחסן ילדים.
רוני, אני יודע שאת לא הכתבת הפוליטית או המשפטית, לכן אני לא מצפה ממך להבין את כל הפרטים של הסערה שמתגלגלת עכשיו במערכת הפוליטית ובכנסת, סביב העניין של איך לטפל בנתב"ג. על מה בעצם במהות הדיון שם?
תראה, אני אישית חושבת שזה אחד מהמחדלים הכי גדולים שהיו פה במגפה. זה שנתב"ג היה כל כך פרוץ, כל כך הרבה זמן, זה שאנחנו רק עכשיו... כל המריבה הזאת בין מנדלבליט למשרד הבריאות עכשיו זה אולי מאוד ג'וסי ויודע, ממלא את התורים הפוליטיים, אבל זה מתסכל אותי כאזרחית. כלומר, זה לא מעניין אותי המריבות שלה, מעניין אותי שכבר הרבה מאוד זמן אנחנו יודעים למשל על הווריאנט הבריטי, זה היה הווריאנט הראשון, המוטציה הראשונה, מאז כבר התפתחו עוד. אנחנו כבר יודעים יותר מחודש, ועדיין אנשים נכנסים לפה, ואין סוף דיווחים על חולים חיוביים, על טיסות.
כל הסיפור של דובאי, מטוסים שלמים
שהגיעו. ואנחנו רואים מדינות אחרות שעושות את זה אחרת. כבר מתחילת המגפה, שיודעות לשמור על הגבולות שלהם. יש לנו פה יתרון אדיר, אנחנו מדינת אי, יכולנו באמת לעשות את זה כל כך הרבה יותר טוב. אני לא אומרת שהיה צריך לסגור פה כמו ניו זילנד, את נתב"ג ו... אי אפשר. ישראל זה מדינה שבאמת היא לא יכולה לסגור את הגבולות שלה. אבל היה אפשר לעשות משהו הרבה יותר מסודר מבחינת הבידודים, מבחינת הבדיקות. בעצם זה שאנשים נכנסים לפה בלי בדיקה שלילית. אתמול ראיתי בחדשות, דיברו עם איזה, ראינו איזה נוסע שנכנס. הוא אמר, כן, שלחו אותי לבידוד, אבל אני הולך לעבודה. הבאנו בעצם קורונה לישראל, וכנראה לא כנראה, בטוח, הבאנו גם מוטציות לתוך ישראל. וזהו, אני מקווה
שלפחות
עכשיו
תקנו
את זה
בצורה מחמירה ביותר. כן. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון שלנו, אז בשבוע שעבר בנק ישראל מטיל פצצה, מחליט להודיע מראש הפעם שהוא הולך לרכוש 30 מיליארד דולר, כדי למנוע את התחזקות השקל, ומהר מאוד זה עובד על השוק, וגם היום נמשכת המגמה של התחזקות הדולר?
לא, דווקא עכשיו אנחנו רואים במסחר שהדולר נחלש, יורד 0.15, ועומד על רמה של 3.22, עדיין יותר גבוה מהרמות הנמוכות שראינו לפני כמה ימים.
3.11 היה בשבוע שעבר, כן. ומאז שהתערב, אז נוספו 10 אגורות, 11 אגורות לדולר.
סמי, חשוב לציין שהוא לא התערב, הוא רק אמר.
נכון.
הוא רק אמר. הוא לא זה, ובהחלט זה מראה איזה קרדיט השוק המתח והשחקנים במתח נוזנים לבנק ישראל.
השאלה אבל אם זה רק תגובה, מה שנקרא, הראשונית של הימים הראשונים, וברגע שבנק ישראל ימשיך לפעול בשוק ויכנס, יגידו, טוב, נו, לא קרה באמת דרמה גדולה. השנה שעברה הוא התערב ב-20 מיליארד, השנה ב-30 מיליארד, זה לא משנה את התמונה מבחינתנו, השחקנים בשוק?
תראה, בנק ישראל בינתיים רק דיבר, ובאמת נותנים לו פה הרבה מאוד קרדיט, שבסופו של דבר השחקנים, הספקולנטים לא רוצים לצאת נגד בנק ישראל, אבל יש פה בעיה. ביידן הכריז על תוכנית של 1.9 טריליון דולר סיוע, כלומר יהיה פה היצע דולרים אדיר, מה שמחליש את הדולר בכל העולם, זה קרה קודם, זה קורה גם עכשיו, כלומר ההתמודדות היא לא רק השקל מול הדולר, אלא זה הדולר מול כל המטבעות בעולם, והשקל נכון שהוא קצת התחזק יותר מיתר המטבעות, אבל עדיין הוא באותה רצועה של התחזקות מול הדולר כמו יתר המטבעות. כלומר, יש פה אירועי מקרו-כלכלה שמחלישים את הדולר. עכשיו, בנק ישראל לבד לא יוכל להתמודד נגד זה. זה תנועות מטבע אדירות. כלומר, זה באמת, אנחנו שחקן קטנצ'יק, ואם יחליטו פה לתקוף את השקל, אז ה-30 מיליארד דולר האלה ייעלמו תוך כמה שבועות, והספקולנטים ימשיכו לאן שהם רוצים.
כן, טוב, תראה, יש פה...
הפתרון צריך לבוא במקומות אחרים למעשה.
יש פה כמה וכמה עמדות, אני דיברתי עם לא מעט מומחי מתח, יועצי מתח וכן הלאה, ובאמת רואים, אתה יודע מה, אפילו במסחר היום רואים את ההתלבטויות האלה, המסחר נפתח היום בעלייה חזקה של, או ירידה חזקה של השקל, עלייה חזקה של הדולר, כמעט 3.28, זה היה נראה כאילו שההדי העדף של הפצצה של בנק ישראל מיום 50 ממשיכים להשפיע על השוק, כך אמרנו גם בדברי הפתיחה שלנו, אבל האפקט הזה התפוגג במהלך היום, והנה הגענו לשעת צהריים ואנחנו בפחות או יותר שוויון או אי שינוי ביחס ליום שישי, ונראה כאילו שהשוק ממש בא ומנסה לדגדג את בנק ישראל ולבחון את הנחישות שלו. אז מאותה תוצאה ומאותו היגיון, אנשים מתחלקים לאלה שחושבים שבעצם בנק ישראל מסמן שהוא יעשה דברים, גם את זה וגם דברים אחרים, וילך בכל הכוח כדי לעצור את ההתחזקות של השקל. אחרים אומרים, ככה, 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 לא משנה, אם זה רק המהלך הזה של ה-30 מיליארד שקל, אז אולי זה לא יספיק.
נכון, זה באמת מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את זה באמת במסחר, שזה בולט, והעימותים האלה בין הכוחות השונים בשוק, בהחלט ילוו אותן בתחופה הקרובה.
תגיד לי, מה עושות המניות ואיגרות החוב?
המניות, השוק כרגע עולה קצת, זה ה-0.2, לא ברמה דרמטית.
מגמה מעורבת, קוראים לזה.
כן, זה שוק האג"ח, שהוא החלק המעניין, כי הוא גם משפיע על הדולר, אוקיי? כלומר, תחשוב שיש לך התחזקות של איגרות חוב בארצות הברית, ואג"ח קונצרני שמתחזק בארצות הברית, ונותנים תשואות יותר גבוהות, אז בהחלט זה יכול לתמוך בדולר, אבל כרגע שוק האג"ח פתח במגמה מעורבת, כאשר האג"ח הצמודים עולים קלות, והאג"ח הלא צמודים יורדים קלות.
אני רוצה לדבר איתך קצת על קרנות הגידור הישראליות. כן. אמנם אין הרבה כאלה, יש כמה עשרות, יש כמה קומץ של קרנות בודדות שמנהלות הרבה מאוד כסף, והן תמיד יש להם את אותו נרטיב. הן אומרות, תראה, בשנה שבו הכל טס למעלה, לנו אין יתרון יחסי, ואז אנחנו עושים בסדר, אבל אנחנו לא בהכרח מקים את השווקים. לעומת זאת, בשנים של דשדוש, או עוד יותר, בשנים של ירידות, אז אנחנו יודעים לעשות יותר טוב, כי אנחנו קרנות גידור. מה זה הגידור? זה אותן מהלכים קצת יוצאי דופן שמכשירי השקעה אחרים עושים פחות של הגנה מפני ירידות, ואז אנחנו מצליחים להביא תשואות טובות, כך שלאורך זמן אנחנו עושים יותר טוב ממכשירים אחרים. והנה הייתה שנה, שהייתה שנה של עליות דרמטיות בסופו של דבר, ועדיין קרנות הגידור הישראליות הביאו תשואות לא רעות בכלל. איך אתה מסביר את זה?
הם הביאו תשואות מאוד טובות. זה לא לראות בכלל. הקרנות המובילות הביאו תשואות של מעל 40%, הקרנות באמצע הביאו תשואות של 20% ו-30%, כולן עם תשואות חיוביות, כן? כאשר מדד תל אביב 125 ותל אביב 35 ירד ב-2020, כלומר אנחנו פה רואים באמת פער אדיר זה. אני חושב שמה שקרה למעשה לקרנות הגידור, גם מהרבה מאוד שיחות שקיימנו עם לא מעט מנהלים של קרנות גידור, הם למעשה מאוד ניצלו את הווי שהיה לנו באפריל-מרץ. אתה זוכר, בחודש אפריל השוק ירד ב-30%, חודש אחרי זה הוא תיקן ב-20%, ואחר כך גם באוגוסט היה עוד הפעם סוג של וי, רק במספרים הרבה הרבה יותר קטנים, כמו שסדר גודל של פלוס מינוס 10%, והקרנות ממש ניצלו את הווי הזה, כל אחת עם תפיסת העולם שלה.
מה זה אומר? כשהציבור בורח הן נכנסות ולהפך?
לגמרי, לגמרי. לא רק כשהציבור בורח. הם גם לדוגמה הסתכלו על אפיקים שהציבור הספיד אותם. למשל מלונאות, אוקיי? הרבה מאוד קרנות גידור, רכשו את המלונאות, חברות של מלונאות שהיו בירידות של 60% ו-70%, ואמרו, תקשיבו, בוא, המספרים כבר הם לא הגיוניים מבחינה כלכלית. ולמעשה באמת את ענפי המלונאות מתקנים בצורה מאוד מאוד חדה.
אבל זה לא שהמלונאות היא תוששה וחזרה לעצמה.
נכון, אבל ברגע שאתה בא ואומר יש נכס ששווה X, ולמרות הירידות ולמרות הכל הוא שווה X פחות 30%, והורדת אותו ב-60%, כלומר מערכת את השווי הכלכלי שלו הרבה 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 מתחת, גם במצב עולם שבו הוא לא מתושש ולא חוזר לעצמו. ואת זה בדיוק הם ניצלו. עכשיו, הם ניצלו את זה לא רק באפיקים של מלונאות, הם גם ניצלו את זה באפיקים אחרים. פוזיציות אחרות, נגיד, שחברות עשו, זה היה לקנות איגרות חוב עם בטוחות, כנגד, ולמכור בשורט איגרות חוב שהן ללא בטוחות.
כן. אגב, קרנות גידור, הטכניקה של העבודה שלהם זה להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, או שהם לפעמים גם יושבים תקופות ארוכות על השקעות?
זה תלוי בקרנות. יש קרנות למעשה מאתרות נכסים שכמו שאמרנו התמחור שלהם הוא מאוד מאוד נמוך יחסית לשווי הכלכלי שהם חושבים, והם בונים לעצמם השקעה בנכס הזה וזה אמור לשאת פרי. אז אתה בהחלט רואה קרנות ששנה שעברה נתנו תשואה שלילית והשנה הם החזירו את זה עם ריבית דריבית, כי אתה יודע, הם בנו את הפוזיציה לפני שנה, חשבו שיקח איקס חודשים, לקח קצת יותר, והשנה הם למעשה קצו את הרווח מלפני שנה. קרנות אחרות הן קרנות של סוחרים, אבל זה דווקא המיעוט. כלומר, כאלה שקונות מוכרות, קונות מוכרות כל הזמן, אבל זה דווקא החלק היותר קטן בין קרנות הגידור, כאשר רובן עובדות על פוזיציות שהן בונות מנתחות אותם בצורה מאוד מעמיקה.
בעצם השנה הייתה גם לא גרועה עבור רוב החוסכים בישראל, עם החיסכון הפנסיוני וחיסכון הארוך טווח. בסך הכל שמסתכלים על המספרים והנתונים של קרנות השתלמות, של קופות גמל, של ביטוחי מנהלים, של קרנות פנסיה, אנחנו רואים תונה, בוא נגיד, ביחס לאיך שהתחלנו את השנה, לא רואה בכלל.
לא רק זה, אנחנו אומרים בהחלט תמונה מאוד, אפשר לומר, מאוד טובה, כן, כי הקרן הטובה, אם נסתכל נגיד על האפיק המנייתי, לקרנות ההשתלמות המנייתיות, אז בהחלט יש תשואות של, הטובה ביותר היא 30%, אנחנו לא הולכים לטופ של הטופ, אלא הולכים למשהו קצת יותר באמצע, אנחנו מקבלים סביבה 20%, בקרנות ההשתלמות היותר סולידיות, אז הטופ עומד על 14%, יותר נמוכות, ממוצעים של כ-10% כאלה, כלומר אנחנו בהחלט רואים פה תשואות מאוד מאוד טובות, בטח לשיחות שהיו לנו במרץ ואפריל, שהכל היה נראה מאוד מאוד רע, חלק מזה שוב נבע מהניסול של ה-V הזה, כלומר גם חיסכון ארוך הטווח ניצל את הלחץ של קרנות הנאמנות של מעשה, באו ואומרים זה באגת השוק, זרקו סחורה לשוק, לא עניין המחיר, עניין בעיקר נזילות, וקנו דברים טובים במחירים מוזלים. כן. וכתוצאה מזה, כשהשוק תיקן, אז הם מקבלו את התשואה.
והשאלה הגדולה, שאם מתחילים את השנה ברמות כל כך גבוהות כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, אחרי כל העליות הללו, כאשר במגזרים שלמים ובהרבה מאוד ניירות ערך אנחנו נמצאים בשיא כל הזמנים, אז האם זה יהיה ריאלי לצפות לתשואות דומות גם בשנת 2021? זה יהיה תרגיל יותר מורכב הפעם.
לא רק שזה תרגיל יותר מורכב, גם צריך להבין שהאופציות שעומדות בפני מנהלי ההשקעות הן הרבה הרבה יותר קטנות. אנחנו רואים היום את שוק האג"ח בצורות שליליות למעשה, בין צורה אפסית לצורה שלילית, כלומר אין לך רווח בהשקעה באיגרות חוב, אלא אם כן אתה בונה כל מיני פוזיציות מאוד מתוחכמות כאלה ואחרות, אבל אין לך, זה אומר שאת מרב הרווח יצטרכו להביא או משוק המניות, או מהשקעות בתשתיות, בנדלן, בנכסים לא סחירים, וזה מייצר אוטומטית תשואות יותר נמוכות. מקווה באמת שהשנה הזאת יצליחו לעשות לנו עבודה טובה.
השנה רק התחילה, ועוד לא הגענו לאפקט ינואר, ועוד לא לאפקט פברואר, ולכל האפקטים שמחכים לנו בדרך, ואפקט סוף קורונה. נראה לי שאנחנו נדבר על זה עוד כמה פעמים השנה. תודה.
תודה, אסא.
להתראות.
טוב, איתן, דיברנו על השקעות, עכשיו בוא נדבר על תחרותיות, תחרות בעולם ההשקעות, ובשבוע שעבר פורסם שבית ההשקעות אלטשולר שחם מתכוון לרכוש, בוחן לרכוש את בית ההשקעות פסגות. בעצם אם זה יקרה, זה יהיה מיזוג של שני הגופי ההשקעות הכי גדולים בתחום הזה של בתי ההשקעות, לא בתחום של חברות הביטוח, שם יש עוד כמה שחקנים גדולים, אבל זה אמור לייצר איזה מפלצת של משהו כמו 350 מיליארד שקלים, תשכנע אותי שזה גרוע לנו כמשקיעים, שזה גרוע לשוק ההון, שזה פשוט לא טוב לתחרות במערכת שוק ההון הישראלי.
אני לא יודע אם זה גרוע או לא. אני, בעקבות הידיעות על העסקה הזו, שעדיין, דרך אגב, עוד לא נחתמה ועוד לא נסגרה,
ועדיין להיות... לא הוגשה לרשות התחרות לאישור.
בוודאי שעדיין לא הוגשה לרשות התחרות לאישור והפעלה. הלכתי וקראתי ובדקתי מה אומרים המחקרים בחול על ריכוזיות בתחום של ניהול ההשקעות. אז אתה מגלה שם שני דברים. אחד טריוויאלי לחלוטין ומובן וכמעט לא צריך להגיד אותו, שככל שתחום נהיה יותר ריכוזי ויש שם שחקנים יותר גדולים, יש סכנה שבאותו תחום, בסופו של דבר התחרות תרד והמחירים יעלו. ואת התרגיל הזה אין ספק שמיכל אלפרין והרשות לתחרות יעשו בינם לבין עצמם. הם יסתכלו על השוק, הם יסתכלו על השחקנים, הם ינסו להגיע לידי מסקנה כלשהי. אם הם יגיעו לידי מסקנה שיש סכנה לעליית מחירים כתוצאה מהמיזוג, הם לא יאשרו אותו. אם הם יחשבו שעדיין יש שם תחרות מספיק בריאה וזה לא שיקרה, אז הם כן יאשרו אותו. אבל מה שמעניין ומה שגיליתי שם שפחות מוכר, זה שיש אפקט נוסף שפחות ידוע ופחות מוכר על ידי הציבור, גם בארצות הברית וגם בישראל, והוא עובד כך. בגלל שאם קומץ קטן מאוד של שחקנים גדולים מאוד מנהלים את חלק הגדול מאוד של ההשקעות של הציבור, אז באופן אוטומטי, אותם גופים גדולים מחזיקים את המניות של כמה וכמה שחקניות מרכזיות באותה תעשייה. למשל, יש חברה בשם BlackRock, היא מנהלת כמעט, למעשה ליותר, מ-8 טריליון דולרים. אז תיקח ענף מסוים, ענף תעופה, אז היא מחזיקה גם את United וגם את American Airlines וגם את חברות תעופה אחרות וכן הלאה. ואז עולה התזה ושואלת האם יכול להיות שהאינטרס והתמריץ של אותה חברת ניהול השקעות ענקית הוא שהחברות האלה לא יתחרו יותר מדי חזק בעצמם. כי הרי מה הדבר האחד שאתה לא רוצה? אם אתה מחזיק מניות גם של הפועלים, גם של לאומי, גם של דיסקונט, גם של מזרחי, גם של הבינלאומי, נגיד שאתה אוהב את התיק הזה ויש לך חבילה גדולה של המניות האלה, יש דבר אחד שאתה לא רוצה. אתה לא רוצה שאחד מהשחקנים האלה פתאום יפתח
שלא יהיה חיתוך גרונות
באיזה מלחמת מחירים מטורפת, יוריד את המחירים מכולם, יעשה פה בלגן וכן הלאה. אתה מעדיף שקט, אתה מעדיף שוק יציב על מי מנוחות, בלי מלחמות ובלי הורדות מחיר ובלי שחיטה הדדית לכל התעשייה.
אגב, יש עניין נוסף, איתן, שראיתי אותו במאמר, מחקר בעצם של רשות ניירות ערך, שהוגש עכשיו לוועדת הריכוזיות, שבעצם בא ואומר, יש כל מיני סכנות שקשורות בריכוזיות בשוק ההון. אחת מהן באמת זה הפחתת תחרות, שאז זה אומר דמי ניהול אולי יותר גבוהים, אבל זו לא הסכנה שמטרידה אותם באמת, כי יש הרבה מאוד גופים שמנהלים השקעות. סכנה אחרת זה ההשפעה על שוק ההון, כלומר היכולת של מעט שחקנים, בגלל שיש ריכוזיות של כוח, לייצר תנודות מאוד מאוד דרמטיות בשוק ההון הישראלית, ואז אתה אומר לעצמך, בעצם אם 3-4 חבר'ה שאוכלים ארוחת צהריים, משפיעים על איך שהשוק נראה, מזנק, יורד, עולה, ניירות מסוימים מזנקים, יותר אולי מהשווי הכלכלי שלהם, אז פה יש בעיה אפילו ליציבות של שוק ההון.
בוודאי, יש פה, תשמע, יש פה תמריץ ברור לחלוטין לאיזשהו סוג של ויסות עדין ולא רשמי של דברים. אתה רואה איזשהו נייר ערך בעל מחזורים לא גדולים, אתה אומר, אני אוהב את הנייר הזה, אני בדקתי אותו, אני מאמין בו, וכל פעם שהוא ירד, אני אקנה אותו, אבל איפה עובר הקו בין התנהלות פיננסית נכונה בהתאם לאינטרסים שאתה חושב שיש לך לבין דה פקטו ויסות כאשר עומדים מאחוריך מאות מיליארדי שקלים ואתה קונה את הנייר ערך הזה תמיד, זה מאוד עדין ואין לזה תשובות מדויקות לעניין. המחקרים, לפחות בחלק מהם בארצות הברית, הראו שלאפקט הזה משפיע על ענפים מסוימים. אז לפחות במחקר אחד הלכו החברים, שלושה חוקרים משלוש אוניברסיטאות שונות בארצות הברית, בדקו את שוק התעופה, בדקו קווים ספציפיים, כי שם קל לבדוק את זה, הקו מניו יורק ללוס אנג'לס, הקו
יש כמה מפעילים.
יש כמה וכמה מפעילים, אפשר לעשות שם איזשהו תרגיל אקונומטרי כלכלי קלאסי, והם באמת גילו שהריכוזיות והיא גבוהה בארצות הברית של מנהלי ההשקעות הגדולים, בעצם גורמת לעלייה של, הם החליטו בין 3-7% במחירים של הכרטיסים של התעריפי טיסה בארצות הברית. השירות, כולם יודעים, חוויית הטיסה בארצות הברית, טיסות פנימיות, היא חוויה מאוד מפוקפקת, המחירים שם יקרים, השירות שם גרוע, אלה דברים ידועים, ואז הם באים ואומרים שתשמעו, צריך לבדוק, להמשיך לבדוק את הדברים האלה. עכשיו, למה אני אומר שאני לא יודע? כי לא נעשתה בדיקה דומה בישראל, הפרמטרים באמת שונים, השוק פחות ריכוזי בישראל, עם או בלי הסיפור של פסגות ועל שוליר שחר משהו בארצות הברית, ובעיקר בארצות הברית, חלק גדול מהחברות, החלק הארי של החברות, הם חברות ללא שליטה. אז גם אצלנו מתחילות להיות חברות ללא שליטה, כמו הבנקים הגדולים, כמו פז, כמו לאט לאט אנחנו הולכים לכיוון האמריקאי, אבל באמריקה זה אמריקה, שם כמעט כל החברות הן ללא שליטה מוגדרת, כך בוא נגיד, האינטרסים של מנהלי ההשקעות והאינטרסים של בעלי החברות, זה לא תמיד קל לבדוק את העניין הזה. תובנה מעניינת אחרונה שאני רוצה לציין במחקרים האלה, זה שלא צריך שתהיה תקשורת רשמית בין מנהל השקעות לבין תאגיד שבו הוא מחזיק בפורטפוליו שלו, כדי שאנשים יבינו איך להתנהג. זאת אומרת, לא סביר ולא קיים מצב שבו, אני לא יודע מה, המנהל של אלטשולר שחם ופסגות המאוחדת מרים טלפון לבנק הפועלים ואומר להם, חבר'ה, אני לא רוצה שתתחרו בצורה אגרסיבית בענף, כי זה לא טוב לי, כי אם תעשו את זה ככה, אז בסופו של דבר אני אדפק דרך המניות שאני מחזיק בלאומי או בדיסקונט. זה לא תקשורת שנמצאה, זה לא תקשורת שתעבור. אבל עדיין, כשאתה מסתכל על האינטרסים של כולם, ואתה מגלה שכולם בעצם רוצים בעיקר שקט תעשייתי, אלה רוצים שיאשרו להם את חבילות השכר שלהם ולא להרגיז אותם, אלה רוצים בסופו של דבר שהם לא יעשו יותר מדי תחרות בשוק, כדי שהמחירים, הרווחיות תהיה גבוהה והמניות שלהם יעלו. כולם מסתכלים על האינטרסים אחד של השני, ובסופו של דבר מתנהלים ומתנהגים כאילו שיש הבנה על על העניין הזה, וככל שזה עושה שכל, וככל שזה נמצא שזה קיים בארצות הברית, יכול להיות שזה יכול להתפתח גם בישראל, ודבר אחד בטוח, הרשות לתחרות ומיכל אלפרין צריכים לקחת בחשבון גם את האפקט הזה.
אז זהו, אז אני חושב שפה מה שיכול לעזור לרשות התחרות ולמיכל אלפרין, זה דווקא לא חוקי התחרות וחוקי הגבלים העסקיים הרגילים שהם עובדים לפיהם, שעוסקים באמת בנתחי שוק, שהם עוסקים במחירים ובכולי, אלא דווקא חוק הריכוזיות שבא לעולם לפני 7 שנים, שמתייחס לעוד היבטים שקשורים ליציבות, לניגודי עניינים, לקשר בין תאגידים ריאליים לתאגידים פיננסיים, והעיתון שלנו כמובן הוביל במאבק הזה הרבה מאוד שנים, ולכן אני חושב שהאתגר פה עומד גם לפתחה של הוועדה שדנה בחוק הריכוזיות, כי היא צריכה להתייחס לשתי נקודות שאלינו פה. אחד, לנקודה הזו של עד כמה גופים מוסדיים בעצם שולטים בתעשיות שלמות, אם זה מזון, אם זה תרופות, אם זה דלקים. והשאלה השנייה זה עד כמה הריכוזיות הזו מאיימת בעצם, או מהווה סכנה ליציבות של שוק ההון, פרמטרים שרשות התחרות צריכה לתת עליהם את הדעת במסגרת הבחינה של המיזוג הזה, ברגע שהוא יוגש. עד עכשיו להבנתי הוא לא יוגש לאישור.
העסקה בכלל לא נסגרה, לא נחתמה.
אז אולי זה בלון ניסוי כזה כדי לבדוק.
אולי זה בלון ניסוי ושיבדוק, בסופו של דבר זה לא יגיע לידי מיצוי. אבל אתה יודע, מיזוג יכול להיות שלא ישפיע על השוק ולא יגרום לנזק. אבל בדרך כלל מיזוג של שני שחקנים מאוד גדולים, לא עושה טוב לצרכנים.
נכון, צריך להזכיר שגם מיזוג בין פסגות לאלטשולר, זה כמו מיזוג בין בנק הפועלים לבנק לאומי, או כמו, נקרא לזה, נדמה, מגדל וכלל ביטוח, או שני שחקנים גדולים בכל תעשייה אחרת.
אתה לא רואה תסריט שזה דווקא כן יתרום לציבור, לשחקנים בשוק, לחוסכים. אז אתה יודע, לא פשוט להיות ממונה על רשות ההגבלים העסקיים, רשות התחרות הישראלית.
הציבור הישראלי יכול להסתדר היטב גם בלי המיזוג הזה.
אבל זהו, שיעשו את העבודה שלהם. אז סמי, ועדת החוקה של הכנסת תדון היום בצו שיחיל את החוק של איסור הלבנת הון גם על גופים העוסקים בסחר במטבעות וירטואליים, ביטקוין, אתריום, כל הדברים האלה. מה יכולה להיות ההשפעה של מהלך כזה, של איסור כזה?
אז זהו, תראה, יש תחום שלם של שירותים פיננסיים שהיום חוק המאבק בהלבנת הון לא חל עליו. בעצם זה עולמות יחסית חדשים, גם של החברות פינטק, גם של המטבעות הווירטואליים, במובן מסוים גם של הצ'יינג'ים, שככה איכשהו הפיקוח עליהם נופל בין הכיסאות, וישראל מחויבת בעצם באמנות בינלאומיות למאבק בנושא של הלבנות הון, והיא חייבת לספק את הסחורה ולעמוד בסטנדרטים, כדי לא לפגר אחר מדינות אחרות. יש גוף בין מדינתי שמוביל את המאבק בהלבנות הון, שקוראים לזה FATF, וישראל צריכה לציית לדברים ולסטנדרטים שהם מציבים. עכשיו, אתה זוכר שלפני חודשיים דיברנו פה על מתקפת הסייבר על שירביט?
בוודאי.
באו התוקפים ואמרו, אנחנו רוצים כופר 50 ביטקוין. למה הם אמרו ביטקוין? כי אני מניח שההנחה שלהם היא שאם זה יהיה בביטקוין, אז יהיה יותר קשה למצוא אותם. ביטקוין זה לא כמו מטבעות מסומנים שיוצאים מסניף בנק כלשהו.
בלי ספק, זה הגדולה כן. של הביטקוין.
אז ביטקוין, מטבעות וירטואליים, בדיוק, שומר על דיסקרטיות, ומלא לכמה חבר'ה שעושים פה כופר של מיליון דולר, זה דרמטי הרבה יותר בגופים שעוסקים בטרור, שעוסקים בסמים, שעוסקים בפשיעה בינלאומית, ולכן ההחלטה היא לבוא ולהגיד, בוא נחיל את הצו הזה, כל מה שחל על היום על בנקים ועל חברות ביטוח ועל מוסדות פיננסיים אחרים, נחיל אותו גם על הגופים החדשים האלה, גם על המטבעות הקריפטוגרפיים. והדבר המעניין הוא שחלק גדול מהחברות שעוסקות בתחומים האלה, בתחומים הווירטואליים, דווקא רוצות את זה. ואתה אומר, ממתי מישהו רוצה שיפקחו עליו? אבל אני חושב שהן מבינות שככל שהעסקים האלה יהיו לגיטימיים יותר ופחות תחת הצללים, אפשר יהיה לפתח את העסקים ואפשר יהיה לתת פתרונות ולהגדיל אותם. לא כולם כאלה, יש לא מעט שכנראה יודעים ליהנות ולסגשג דווקא בתנאים של דיסקרטיות טוטלית, צריך לזכור שפעם בבנקאות נהנתה, הבנקאות השוויצרית למשל, נהנתה מהעובדה שהיא סיפקה סודיות ודיסקרטיות טוטלית. ברגע שהמאבק בהלבנות הון עלה מדרגה, אפילו כמה מדרגות, אז זה בעוד פגע באותה בנקאות שוויצרית, והיא נאלצה לעשות התאמות למציאות החדשה, וכרגע בעצם מנסים לסגור את הפרצות גם לגופים החדשים, כדי שלא יהיה פה מצב של איזה, אתה יודע, חתול ואחבר כזה, כל פעם אתה סוגר את המוסדות המסורתיים, צצים לך גופים חדשים כן. שמהווים ערוץ ל... הלבנות כספים ולפעילות פשיעה.
הלוגיקה די ברורה, אני עדיין יש בי ספקות לגבי ההיתכנות של הדבר הזה, מכיוון שאתה יודע, אם אתה היום מקבל $1,000,000 מהעברה בנקאית, אז יבוא הבנק שלך ויגיד לך, תשמע, אני מחויב לשאול אותך מאיפה הכסף, מי שלח לך את הכסף, עבור מה הוא שלח לך את הכסף, איך יעשו את זה עם מטבעות קריפטוגרפיים, איך יגידו לך, תשמע, קיבלתי 50... כמה הם ביקשו שם?
50 ביטקוין בסך הכל.
קיבלתי 50 ביטקוין תמורת איזשהו שירות שעשיתי, וזה ניתן לי מפלוני עבור... זה יכול להיות הרבה יותר מורכב להוכחה הדבר הזה, בדיוק בגלל האופי, אתה יודע, הקריפטוגרפי, האופי המיוחד של הביטקוין.
אבל זה העניין, הצו אומר את הדבר הבא, אם אתה מעביר לי עכשיו ביטקוין, ואתה רוצה שהעסקה הזו באמת תהיה קשרה, אז אתה צריך להעביר כל מיני פרטים, סוג המטבע, את הסכומים, את הכתובת של הארנק של המטבע הווירטואלי שמעורב בפעולה, מספר העסקה, כפי שהוא נרשם בבלוקצ'יין, וסוג הארנק ושאר המטבע, ותיעוד של כתובות IP, הרבה מאוד דברים שכל מי שעושה פעילות פלילית, בטח לא רוצה אותה, אבל מי שעושה פעילות קשרה, ממה הוא צריך לפחד בדיוק?
יפה. אבל אני זוכר, אני לא יודע כמה זה היום, אבל בסיבוב הקודם של העליות החדות של הביטקוין, הסתכלתי על הדברים ונאמר שם, ככל שניתן להעריך, שרוב הפעילות של הביטקוין בסופו של דבר היא אולי לא פלילית, אבל נעשית סביב עניינים שאנשים לא רוצים לדווח עליהם בצורה מסודרת. אז נכון. מצד אחד יהיה אפשר לעשות עסקה בביטקוין ולהכשיר אותה. מצד שני, יש הרבה אנשים שימשיכו לחפש דרכים לעקוף את כל המערכות האלה.
ברור גם שהתפתחו מטבעות, שינסו כל פעם להתמודד עם זה ולעקוף את זה, ולשמש כן, משהו לסחר חליפין במקומות שאנשים לא רוצים שאנחנו נדע מה הם עושים. זהו, עד כאן. אינטרסנטים להיום בעצם. תודה רבה, איתן.
תודה רבה, סמי.
ותודה רבה ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.